מה עובה ידיים רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שהחיו, זכות עובדה בן ערך מורתך בן פרידה שמחה, לזכות שמחה בן ערך גטל, ברכה וצלח ברכה מצא ידיו, גיל שושנה בת נחה גטל, שמואל אקסנדר בן ערך גטל, חנבי בת נחה גטל, דינה בת שבע בת נחה גטל, ברכה וצלח ברכה מצא ידיהם, רבי דוד אברהם בן מרת הנה מרים, רבי יצחק יונה רב יוסף צבי בן מרת הנה מרים, נעמי שרה בת מרת הנה מרים, ו והוא נשמת מרת אסתר, בת רב שמואל. כתוב בפרק ג' פסוק י' בפרשת בראשית. ויומר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. הנה האדם הכשיל את האישה והקדוש ברוך הוא מקלל אותו, הוא ארור מכל הבהמה ומכל חיית השדה, ילך על כחונך, רש"י רגליים היו ונתקצצו, ואפר תאכל כל ימי חייך. בגמרא בסנהדרין, בדף כ"ט עמוד א', מובא ברש"י כאן, אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענין למסית? מניין שאין אומרים טענה לטובת המסית, מי שמסית לעבודה זרה? עונה הגמרא, מנחש הקדמוני, דאמר רב סמלאי, הרבה טענות היו לו לנחש לטעון ולא טען, ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא? אז הוא לא טען. אז למה השם לא טען עבורו לטובתו, לפי שלא טען הוא? כי הוא בעצמו לא טען. מי הווה לי למימר? מה היה לו לומר? מה הוא היה צריך לומר? אותו נחש. הוא היה צריך לומר, פשוט מאוד, זה לא אשמתי. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? למה חווה שמע לי? דברי הרב ודברי התלמיד, אם יש דבר השם. בדבר אדם, תלמיד, את מי שומעים, בוודאי להשם, לא אשמתי. והנה, בשח, בחושן משפט, בסימן למד ב', סעיף קטן ג', הביא מהריטווה, בקידושין מ"ב עמוד ב', שחלק על מה שכתבו התוספות, בבבא קמא דף נ"ו, בדיבור התחיל אלא, שכתבו התוספות, שמה שמבואר בסוגיה שם, שחייב לצאת ידי שמיים, בסוחר עדי שקר ולשלם הוא רק אם שכר אותם בכסף ולא במפתה. אם הוא סתם פיתה אותם להיות עדי שקר, הוא לא חייב לצאת ידי שמיים, דכסבור שהרי הוא סובר לא ישמע לו. כך לדברי התוספות אומר הריטווה השח מביא שגם מפתה חייב, וכך פסק השח על פי הסוגיה בקידושין דף מגיע למד א', העין שם ובתומים, ביור הגרא, קצות, שם, העין שם. וקשה עליו בהגת השח, שם, ובמשנה למלך בפרק ב' מהלכות רוצח, הלכה ב'. מהסוגיה, וגם בפרשת דרכים, מהסוגיה, זה גם היה משנה למלך, מהסוגיה במסכת סנהדרין דף כ"ט, שמדובר על דיני שמיים. לכן כל הדיון כאן הוא על דיני שמיים. ובכל זאת מבואר שגם בדיני שמיים יש פטור של דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. לכן הנחש היה צריך לטעון דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, כי כסבור לא ישמע לו. אז איך השח פוסק שגם מפתח חייב שיתן דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, ולא צריך לצאת ידי שמיים, כמו הנחש, הוא היה נפטר לגמרי אם הוא היה טוען את הטענה הזאת. אז זה לא כדברי השח, שהשח אומר שכלפי חיוב בידי שמיים אין פטור, אבל רואים כאן בגמרא שיש פטור. מזיין במשנה למלך מה שכתב בזה, ובספר היקר והנפלא באר מרים בחלק ג' פרק ת' הלכה ד' ועוד א' של מורי ורבי הגאון הגדול רבי דוד יצחק מן זצ"ל. וכאן אנחנו נלך בדרכו של הרב מן ביישוב קושייה זו, והדברים יהיו נפלאים. הוא כותב בספרו די באר על פרשת בראשית במהדורה תניאנה. בתוספות במסכת סנהדרין, שם בדימו התחיל דברי הרב, כתבו כך: ואם תאמר אם כן כל מסית יפתור עצמו באותה טענה, למה בכלל מסית לעבודה זרה חייב? הוא יכול לפתור את עצמו, יגיע לבית דין ויאמר דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? והוא עונה ויש לומר דווקא נחש שלא נצטווה שלא להסית ולא נענש אלא פי שבת התקלה על ידו. אבל מסית שנצטווה שלא להסית נמצא כשמסית עובר. כלומר, דווקא נחש הוא יכול לטעון את הטענה הזאת שהוא לא נצטווה, אז הוא רק נענש משום שבאה תקלה על ידו, אז הוא יכול לטעון את זה כי הוא לא נצטווה, וכל העונש הוא משום שהגיע תקלה על ידו. אבל מסית שנצטווה שלא להסית, אז לא יעזור הטענה הזאת, הטענה הזאת לא תציל אותו שדברי הרב דברי אתם מדברי משומעים, כי הוא נצטווה. וכן הוא בחידושי הרי והרן עיין שם, אבל לכאורה אינו מובן כלל, שהרי לפי מה שכתבו התוספות נחש הוא אינו מסית כי הוא לא נצטווה, זה דווקא נחש שלא נצטווה שלא להסית, אז דווקא הוא יכול לטעון, הוא לא מסית. מישהו באמת מסית לא תעזור לו הטענה הזאת, רק מי שלא נצטווה, מי שלא נחשב מסית. מסית זה רק מי שנצטווה לא להסית, אז הנחש הוא לא מסית כיוון שלא נצטווה. בכל הנידון עליו הוא רק מצד המכשול שהוא הכשיר. כי יש לו דין אחר ממסית. מסית אם הוא טוען דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, היה חייב. ואילו הנחש היה פטור כי הוא לא מסית. אז איך הגמרא אומרת אין טוענים למסית? הרי הגמרא מדברת על אין טוענים למסית. לפי תוספות הוא בכלל לא מהנחש, הוא לא מסית. אז איך מביאים הראיה מנחש הקדמוני? הנחש לא היה מסית. וגם עצם העניין צריך להבין, ממה נפשך? אם הוא נקרא מכשיל, אף על פי שישנה סברת דברי הרב ודברי התמיד דברי מי שומעים, אז מה תועיל לו הטענה? כתוב בתוספות שהוא היה מכשיל, הוא הכשיל, בת התקלה על ידו, אז מה יעזור לו דברי הרב ודברי התמיד דברי מי שומעים? הוא מכשיל. בסופו של דבר הוא המכשיר. אם הוא נקרא מכשיר, הרי יש לו טענה של דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, אבל בכל זאת נקרא מכשיר, אז יש את הסברה אבל הוא נקרא מכשיר, אז מה תעזור לו אם הוא יטען את זה? ואם אינו נקרא מכשיר משום דברי התלמיד דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, למה הוא צריך לטעון את זה? שעל זה אומרים, לא, אין טוענים למסית. הרי כלל לא הכשיר, אז אין כל סיבה להניש אותו. אז אם הוא מכשיר, אף על פי שיש ספרה של דברי הרב דרעי, תמיד דברי שומעים, אז מה תועיל לו הטענה? הוא נקרא מכשיר. אם הוא לא נקרא מכשיר, משום דברי הרב, אז למה הוא צריך לטעון? ועל זה אומרים, לא, אין טוענים למסית. הוא לא הכשיר, דברי הרב, דברי תמיד דברי שומעים, אז אין סיבה להנישו. כרגשה כן בחידושי הרי, מניח בצריך עיון, ועיין במה שכתב הרמה, דברים מופלאים, עין שם ברמה. אז נראה ללכת בדרך הזאת. בעונשו של הנחש מצאנו שני סוגי עונשים. אחד מה שכתוב פסוק ידלת, ויומר השם אל הנחש. ויומר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל בהמה ומכל חיית השדה. על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. שהוא עונש על הנחש ביחס לעצמו. וכן ישנו עונש נוסף במה שכתוב בפסוק תתוו, ואיבה אשית בינך ובין האישה, אני אשים איבה בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. שהוא כלפי מה שבינו ובין האדם. אז יש ביחס לעצמו, כחונך תלך, אפר תאכל, ויש מה שכלפי בינו לבין האדם. ואיבה אישי אשית, והוא ישופך ראש, ואתה שתשופנו עקב, ישופך ראש יקטתך, כמו ועקות אותו, יקטט, יקה. ואתה תשפנו עקב, לא יהיה לך קומה, ותשכנו בעקבו, ואף משם תמיתנו. זה יהיה איזה סנה הדדית פה. אז צריך להבין, ראשית, מה עניין שני האנשים האלו, דווקא, ובאופן זה דווקא, וצריך ביור גם העניין של מידה כנגד מידה שישנו בעונש הראשון, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. מה מידה כנגד מידה יש בזה כלפי חטאו של הנחש? ונראה לבאר שלא כדברי התוספות הנ"ל, כמבואר בראשונים על התורה כאן כלהלן, אנחנו מקווים גם לענות לפי תוספות בסוף דברינו, נגיע לשם. שאומנם יש שני דינים, ועל ידי זה שני עונשים על הנחש. יש דין מסית אחד, וב' מצד הכשלת האדם, כמו שכתבו התוספות הנ"ל בדף כ"ט ברמב"ן, כאן פסוק י"ג, אין שם מה שריך בעניין זה בשו"ת חוות יאיר בסימן קס"ו. אין שם, ולפי זה נראה שהעונש הראשון הוא מחמת היותו מסית, שחיובו הוא מיתה, שזה אינו עניין כלל למה שנכשל האדם באכילה. הוא הסית לעבור את העבירה, אז הוא חייב מיתה. זה לא קשור למה שאדם נכשל ואכל. וגם אילו לא היה אוכל, ישנו חיוב מסית, כשם שכך הוא בחיוב מסית סתם, שחייב על עצם ההסתה לעבירה, לעבודה זרה. והמיתה שחל עליו כתוצאה מכך, היא בגדר המיטה שנכנסה כאן על האדם, במה שאפר אתה ואל אפר תשוב. דהיינו, שמהיותו אפר ממילא מתחייבת המיטה והכילוי על ידי זה שאל אפר תשוב, ובגדר זה נענש הנחש להיותו מדובק גם בחייו באפר. אדם הוא אפר, חוזר לאפר, אז גם באותו גדר נענש הנחש. אתה מדובק באפר גם בחייך, זאת אומרת זה סוג של מיטה. אז סוג של מיטה בעודו חיים. והדיבוק לאפר שנגזר עליו הוא גם במה שכתוב על גחונך תלך. זאת אומרת אין כל מחיצה בינו לאפר, וכל מציאותו מודבקת לאפר. וכן במה שיהיה בו ואפר תאכל כל ימי חייך, עדיין שכבר בחייו שייך הוא לאפר בלבד. משום כך אכילתו הוא רק למה שהוא שייך לו, דהיינו אפר, וזה עונה של היותו מסית. לכן מה שכתוב ואיבה אשית וכולי, הוא עונש על הכשלתו של האדם, שעל זה נענש בהוא ישופך ראש, שהוא נגד ההכשלה בתוצאה של מיטה שחלה באדם. ומשום כך הוא ישופך ראש, הוא יהרוג אותך, הוא יקטט אותך, כי על ידך הוא מת, אז הוא גם עכשיו ירצה להרוג אותך. וזה עניין שני העונשים שהטילו על הנחש, אין כאן מה שכתוב באור החיים הקדוש. אחרי נראה שלגבי הכשלתו של האדם, שתי הכשלות היו כאן, ועל ידי זה יש שני עונשים כלפי ההכשלה. וההכשלות הם א', מצד ההכשלה באיסור, כמו שכותב הרמב"ן שהזכרנו מדין לפני עיוור, כמו שכתב בחוות יאיר מסוג בסנהדרין דף נ"ה, שהורגים בהמה שאדם יש תקלה לאדם על ידו, אז הורגים גם את הבהמה. אז גם לנחש הוא הכשיל את האדם, זה הכשלה אחת, הכשיל באיסור. ויש הכשלה נוספת, והיא על הנזק שנגרם לאדם במה שעל ידי זה נכנסה מיטה לאדם, שהנחש הוא שגרם לזה. ומצד שני עניינים אלו הוא נענש בשני עונשים, כמו שנבהר. ויש לפרש מה שכתוב בתרגום אונקלוס על מה שכתוב הוא ישופך ראש, הוא יהדחיר לך מה דעבדת לי מלקדמין, ואת תהי נטר לי לסופה. הוא יזכור מה שעשית לו בזמן הקדום מלקדמין, ואתה תהי נטר לי, אתה תשמור לו לסוף. ואינו מובן למה שינה תרגום אונקלוס מהפשט שהבאנו מרשי, הוא ישופך ראש, הוא יקטט את הראש ואתה תנשוך אותו בעקב. ובפרט שלשון לשוף ולקטט, כמו שכתב רשי מהתרגום אונקלוס בעצמו, וגם בשניהם כתוב לשוף, ישופך ראש, ישופנו עקב. אז איך זה שאצל האדם הכוונה היא לדחיר לך, ואצל הנחש הכוונה היא לנטר לי, הוא ישמור לך, אתה תשמור לו לסוף. הוא יזכור לך מההתחלה, אתה תשמור לו לסוף. ואצל האדם הוא מוסיף מלקדמין, מה שהיה בהתחלה, מלקדמין. ואצל הנחש זה לסוף. ומהי הנטירה שיש לנחש לסוף הזה? ולפי מה שהסברנו, אפשר לומר, בהקדם, מה שצריך לבאר, כבר עמד על זה, ברוך הם הקדוש כאן, אין שם. ומה שכתוב בקללת הנחש, ואתה תשופנו עקב, שהרי כאן מדובר על עונשו של הנחש. אז מה זה עניין? מה זה קשור למה שהנחש יעשה לאדם? אפשר לומר שזה מה שהיה קשה לו לתרגום אונקלוס. ולכן פרש מה שכתוב, הוא נגד שתי ההכשלות שביארנו, שמצד שניהם נאמר ואיבה אשית. כנגד הכשלת הזק המיטה שנעשה לאדם על ידי הנחש, נאמר הוא ישופך ראש. כמו שהסברנו, ממיטה נגד מיטה. אתה גרמת לו מיטה, אז עכשיו הוא יהרוג אותך. הוא יהרוג אותך כנגד מה שעל ידך הוא מת. והיינו, דחיר לך מה דעבדת עליי מלקדמין. הוא יזכור לך מה שעשית לו בהתחלה, בזמן הקדום. שהוא לקדמין הרגת אותו, הנחש גרם מיטה לאדם, ואדם יזכור את זה, ולכן הוא ישופך ראש. ונגד הכשלת החטא שנעשה לאדם, גם הכשיל אותו בחטא, כתוב ואתה תשופנו עקב. ומשום שהרי אמרו בגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' למד א', לא הערוד ממית אלא החטא ממית. והיינו שישופך עקב קיום של מה שמתחייב מצד החטא. וזה שייך לנחש. ואתה תשופנו עקב. כלומר, גם שאר החטאים, גם מה שבא עקב זה, גם מה שבא בהמשך, הכל בגלל הנחש. כל החטאים שישנם מעתה ועד עולם, משום שחטא עץ הדעת היה שורש כל החטאים, ועידי זה הנחש שייך לכל החטאים. הוא יהרוג אותך כי אתה גרמת לו מיתה, ואתה גם הכשרת את האדם בחטא, ואתה תשופנו עקב, אתה ממשיך להרוג אותו בכל החטאים. כל מה שבא עקב כך, כל מה שבא בעקבות החטא הזה. ואת תהי נתיר לי לסופה. המיטה היא הסוף, והיא עונש על החטא. שם שכך היה בחטא הראשון של אדם הראשון באכילת עץ הדעת, אז הוא צריך לשמור ולדאוג ולפעול בהם את המיטה הבא מהחטא, מכיוון שהוא זה שפעל את המיטה הזו. בחטא עץ הדעת ועליו מוטל הדבר. אז פעולת הנחה של ואתה תשופנו עקב באה ממה שכל החטאים שמעולם עד עולם, הנחש הוא זה שהכשיר בהם את האדם, והוא זה שצריך לשמור ולדאוג את המתחייב מהם. ומה ומה שאתה תשופנו עקב מזכיר ומבאר את זה בכל זמן. כלומר שכל פעם שאדם חוטא זה מזכיר לו. הנחש הוא זה ששומר ודואג לפעול באדם את המיטה הבא מהחטא, כי הוא זה שפעל את המיטה הראשונה והוא ממשיך לגרום למיטה. אז את השפנו עקב, מה שאמרתי שזה מה שבא עקב החטא, זה לא הפשט בפסוק, גם אפשר אולי להכניס את זה למילים, אבל בפשטות כמו שאומר רשי, שאתה גם תגרום לו מיטה, אתה תקע אותו בעקב, כי שם הנחש נושך להזכיר לו שלא רק שהמתתי אותך פעם, אני ממשיך להמית. איפה אני ממשיך להמית? בעקב. ואתה תשפנו עקב, להזכיר לך שממני באה המיטה. זה התפקיד שלי. וזה הגמרא שהזכרנו במסכת ברכות, בדף למד ג' למד א', ככה מרשה מקשר את הגמרא לכאן. מעשה במקום אחד שערוד והיה מזיק את הבריאות, באו ודיע לרבי חנינא בן דוסא, אמר להם, אמרו לי את חורו, ראה לו את חורו, נתן עקבו על פי החור, יצא ונשכו ומת, אותו ערוד. נטלו רק כתפו, הביא לבית המדרש, אמר להם, רובני, אין ערוד ממית, אלא חטא ממית. ואותו שאמרו, אולי לאדם שפגע בו ערוד, ואולי לא לערוד שפגע ברבי חנינא בן דוסא, זאת אומרת, איפה הוא נושך? הוא נושך בעקב. אז הוא שם את העקב שלו שם, והוא לא מת, רבי חנינא בן דוסא לא מת. למה הוא לא מת? כי אין ערוד ממית אלא חטא ממית. אבל בדרך כלל האדם כן מת. למה הוא כן מת? בגלל החטא. אז זה הכוונה. ואתה תשופנו עקב. אתה תמשיך להרוג אותו בעקב, אתה הנחש, כדי להזכיר לו. כדי להזכיר לו שהוא מת בגלל החטא. זה הדבר השני. הכשלת החטא. מצד אחד הוא מביא את המוות, אז אדם יזכור את זה וימית את הנחש. מצד שני הוא ישופך, אתה תשופנו עקב. זה נגד הכשלת החטא שנעשה לאדם. ואתה תשופנו עקב. שאתה, הנחש, תהרוג את האדם בעקב, כי זה התפקיד שלך. כל הזמן להזכיר לו שהוא מת בגלל החטא. כמו בחטא הראשון, הוא מת בגלל החטא הראשון, הוא ממשיך למות בגלל החטא, כמו הסיפור בברכות שהזכרנו. אז זה אתה נתיר לה, אתה נתיר לה לסופה, אתה תזכור לו את הסוף, את המיטה. אתה תזכור לו שהוא מגיע למיטה בגלל החטא. אז על ידי ואתה תשפנו עקב, אנחנו נזכור בנחש שהוא הביא את המוות. הוא ישופך ראש ואשר תשופנו עקב. אז יש תוספת כאן באיבה אשית, תוספת איבה ומה שכתוב ואתה תשופנו עקב, כי הרי יש כאן סיבה לאיבה זו, לא רק מחמת מלקדמין שהוא כלפי המיטה המקורית הראשונית, אלא היא סיבה לעולם ועד בהכשלת כל החטאים אצל בני אדם. לכן זה קשור בכללת הנחש, שרי יש מה שכתוב ואתה תשופנו עקב, תוספת כללה. אז על ידי זה יהיה יותר ואיבה אשית. זאת אומרת, מה זה ואיבה אשית? זה כללה לנחש. למה? כי מצד אחד אדם יהרוג אותו בראש, וגם הוא יהרוג את האדם בעקב, וזה יזכיר את האדם שהחטא ממית והנחש הביא את זה, שהוא הכשיל את האדם, אז הכל בא מהנחש. אז זה יוסיף לסינה, זה יוסיף לבאיבה השיט. אז לכן גם רש"י צודק וגם התרגום צודק. אז הפשט בו הוא ישופך עקב, הוא ישופך ראש ועשה שופנו עקב, זה כמו שרש"י כותב, אתה האדם יהרוג אותך בראש, ידרוך עליך, ואתה תהרוג אותו בעקב. אבל התרגום אומר לנו את העניין שבדבר, למה אתה תהרוג אותו בעקב? כי אתה תהנתיר לילה סופה, אתה תזכור לו, תשמור לו את הסוף, אתה תשמור, אתה תדאג לפעול מיטה, את הסוף, לפעול מיטה באדם, שזה הסוף, זה העונש, כדי שהוא יזכור את מה שעוללת לו בגן עדן, שאתה הבאת עליו את המוות, שאתה הכשלת אותו, ושהחטא מביא מוות, ואתה המקור לזה, זה הכל התחיל איתך. אז לכן יש את התוספת איבה, אתה תזכור מה שעבדת עליהם לקדמין, מה שהיה בגן עדן, ואתה תשמור להמשיך את זה לעולם ועד, הידי ואתה תשופנו עקב. אז לכן מובן מה הכללה בזה לנחש, שהוא ימשיך להרוג בעקב, ואנחנו נמשיך לזכור שהוא הרשיל אותנו בחטא. אז עוד רחוקה הדרך, מורה ורבותיי, לבאר את כל העניין, אבל ברוך השם אנחנו ראינו נפלאות, ובעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך לראות נפלאות מתורת השם בלי נדר בשיעור הבא, ונבין יותר טוב, טוב יותר, את הפרשה החשובה והיסודית הזאת. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.